שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדון הכתיבה, ובעצם ברוכים הבאים לפרק ה-41. אני רוצה להתחיל דווקא באיזשהו סיפור אישי שקרה לי בשבועיים האחרונים. נסעתי לחופשה, בת כמה ימים במדריד, ככה לכבוד החג, קצת לנקות את הראש לקראת השנה החדשה, והיו לי כמה ימים עמוסים לקראת הנסיעה, אז היו כמה ימים שלא ממש כתבתי, ואז הייתי במדריד כמה ימים ולא כתבתי, ואז חזרתי לארץ, ואתם יודעים איך זה לחזור לארץ, הרבה הרבה דברים תופסים אותך באופן די מהיר, ופתאום, בלי ששמתי לב, חלפו להם שבועיים בלי שכתבתי מילה. עכשיו, כמובן שלא נבהלתי מכך, כי ידעתי שזה יכול לקרות, וכשהבנתי שלא כתבתי שבועיים, קבעתי עצמי חלון כתיבה למחרת. הגעתי לאותו חלון כתיבה, תכננתי מראש כבר במה אני רוצה להתמקד, באיזה נושא, על איזה נושא אני רוצה לכתוב. איזה מה שאני תמיד מנסה לעשות, תמיד לחשוב על הנושא שאני רוצה לכתוב עליו מראש. וזה מעניין, אבל לא יצא לי מילה. הסתכלתי על הדף, הדף הסתכל עליי, ושנינו לא ידענו מה להגיד אחד לשני. וישבתי ככה במשך חצי שעה עד שבסוף שחררתי, אבל ידעתי שזה חלק טבעי. כלומר, הרבה פעמים גם אנחנו כותבים באופן קבוע, אני כותב באופן קבוע, אני יודע שכשאני חוזר לכתיבה אחרי שבוע, שבועיים שלא נגעתי בכתיבה, זה קצת כמו לחזור לרוץ אחרי שבועיים שלא רצתי, אם אני אדם שרץ באופן קבוע. השרירים קצת נחלשו, השנייה צריך לחזק אותם. אז זה קורה הרבה לכותבים בתחילת הדרך, שהם לא ממש רגילים לכתיבה, הם מתחילים לכתוב, יכול להיות שזה זורם בפעם הראשונה, יכול להיות שהפעם השנייה פחות, והם פשוט מפסיקים. אז תזכרו, זה חלק טבעי מהתהליך, ובסוף הכתיבה היא שריר. עכשיו, האם הייתי מעדיף שבאותו רגע שאני יושב מול הדף, אני מסתכל על הדף, הדף מסתכל עליי, שהכתיבה תצא באופן טבעי וזורם, חד משמעית כן, אין שאלה לגבי זה בכלל. אבל, לפי אם הכתיבה לא יוצאת, ולשם שינוי הייתי יכול להצביע על הסיבה, שכן, יצאתי קצת מהלופ של הכתיבה במשך שבועיים, ניסיתי לחזור, אבל ידעתי שהייתי ער לסיכוי שזה יקרה מראש, לכן לא נבהלתי. וזה כל מה שאני תמיד רוצה להגיד, המילה מחסום כתיבה, כולנו מאוד מפחדים מהמילה הזו, אבל זה לא צריך להיות עד כדי כך דרמטי. יש פעמים שזה פשוט פחות יוצא, לפעמים סיבות שהראש שלנו טרוד, שלא כתבנו הרבה זמן, שאנחנו עסוקים, שאנחנו עמוסים, אין לנו רעיונות. כל פעם זה נושא אחר, אבל אל תרדפו אחרי הביטוי הזה, אני במחסום כתיבה, אם לא כתבתם תקופה. אולי תשאלו את עצמכם, על מה אני רוצה לכתוב. וזה הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום. אני רוצה לעסוק באיך לבחור נושא כתיבה. איך לקחת רעיון כתיבה, איך לדעת אם הוא טוב, איך לדעת אם להתמקד בו. אז השאלה ששואלים אותי הכי הרבה בנושא הזה, זה איך אני יודע, איך אני יודעת האם הנושא מעניין. לכולנו יש המון המון נושאים בראש, כולנו רודפים אפילו אחרי נושאים בצורה כזו או אחרת, לא רודפים באופן אקטיבי, אלא באופן פסיבי, כלומר, רעיונות כל הזמן מגיעים אלינו, ואתם יודעים, שואלים אותי הרבה, איך אני יודע שמישהו ירצה לקרוא את הרעיון שלי בכלל? אז התשובה שלי היא די כנה. אנחנו חיים בעידן שכבר כתבו על הכל, עשו סרט על כל נושא וסדרה על כל נושא, אז אמרתי, דיברתי לכך בפרק ה-40, בפרק הקודם, על כך שאני לא בהכרח מכוון לחדש, אז אני שואל בכנות, קודם כל, האם הנושא מעניין אותי? יש הרבה נושאים שמגיעים אליי בתור כותב, שצפים בראשי, והם צפים למשך שנייה או שתיים, אז אני אומר, לא מעניין אותי לכתוב על, סתם אני ממציא, לא מעניין אותי לכתוב סיפור מסע בסיני. לא מעניין אותי לכתוב סיפור על זוג בשנות ה-70, בחייהם שמגלים בשורה, אני ממציא. כלומר, יש נושאים שיכולים ישר לתפוס אותי, ויש נושאים שהרעיון יכול להישמע סבבה, אבל הם לא באמת תופסים אותי. אז איך אני יודע אם הנושא הכתיבה מעניין? אני קודם כל שואל את עצמי, האם הוא מעניין אותי? כלומר, האם אני הייתי, יש פה זה מתחלק לשניים, האם אני ככותב הייתי רוצה לצלול את תהליך כתיבה כזה? האם זה מעניין אותי? האם זה משהו שבא לי לבחון? כי בסופו של דבר כשאנחנו כותבים, אנחנו בוחנים גבולות בתוך נושאים מסוימים. השאלה השנייה היא, האם הנושא מעניין אותי? בתור כותב, סליחה, בתור קורא. האם בתור קורא הייתי רוצה לקרוא את הסיפור הזה? עכשיו, ברוב המקרים, לא נקבל תשובה חד משמעית לגבי כל אחד מהשאלות האלה, כי קשה לנו להגיב לשאלה הזאת בצורה תיאורטית, זו שאלה שהיא מאוד תיאורטית, ואתם יודעים שאני לא מאמין בתיאוריה יותר מדי, אני מאמין בפרקטיקה, אז אני אשאל את עצמי, האם הנושא הזה חשוב לי? כלומר, אם אני כותב סיפור, ואני ממש מבסוט על הנושא, ואני מרגיש שיש לי מה להגיד, ושאני מביע את עצמי, ושאני מדבר את עצמי החוצה, אז מבחינתי הנושא חד משמעית מעניין. כלומר, אני לשם שינוי שם את עצמי לפני שאני שם את הקוראים. כי אם זה לא יעניין אותי, זה לא יעניין את הקוראים. מסכימים איתי? אם זה יעניין אותי, סיכוי יותר טוב שזה יעניין את הקוראים, אז אני כבר במקום קצת יותר טוב. אני, כשכתבתי את הספר על הודו, אני תמיד אוהב לספר את זה, האמנתי שיהיו אנשים שירצו לקרוא את הספר, כי יש כל כך הרבה אנשים שמטיילים בהודו, והודו היא ממש עניין ישראלי לכל דבר. אבל לא, לא, כשכתבתי, לא חיפשתי את האוקיי, אני חושב שהנושא הזה יעניין יותר מהנושא הזה, או אוקיי, הכיוון הזה של העלילה, או הקונפליקט הזה יכול להיות יותר נגיש לקוראים. זו לא הגישה שלי. הגישה שלי זה מה מעניין אותי. וואלה, אני אוהב את הכיוון הזה. וואלה, מעניין אותי הכיוון הזה. אז זה לגבי איך אני יודע אם נושא הכתיבה שלי מעניין, והתשובה הכנה היא שאני אף פעם לא באמת יודע, אבל השאלה אם הוא תופס אותי מספיק. והשאלה הבאה סביב עולמות איך לבחור נושא לכתיבה, היא אוקיי, בחרתי נושא. כרגע אני מבסוט עליו. כרגע הוא זורם לי, כרגע הוא מעניין אותי, כרגע יש לי מה להגיד ולהביע. כמה זמן להתחייב אליו? כי אנחנו כותבים, ויש לנו המון המון נושאים חדשים שעולים. אתם מכירים את זה? בעיקר כשאנחנו בלופ כתיבה, אז אמרתי קודם, הכתיבה היא שריר, אנחנו קצת יותר בכושר, כל שאנחנו יותר בכושר, באים יותר רעיונות. אנחנו מזמינים ומזמנים יותר רעיונות לחיים שלנו. זה דבר שקורה. עכשיו, מבחינתי, אני אומר, אוקיי, אני מתחיל לכתוב נושא. אני מתחיל לכתוב רעיון. אני יודע שלאורך הכתיבה יצוצו עוד רעיונות. כשאני מתחיל לכתוב רעיון חדש, אני מראש מגדיר לעצמי זמן שאני נותן לנושא הזה הזדמנות. כלומר, אני יכול להגיד לעצמי דבר כזה, אוקיי, אני מתחייב לנושא הזה בחודש הקרוב. אני יודע שבחודש הקרוב יצופו הרבה רעיונות אחרים, זה א', ב', אני יודע שבחודש הקרוב לי יהיו כל מיני ups and downs ועליות ומורדות סביב הנושא הזה. יש שמים שאתם תחזרו לנושא ואתם תגידו, וואלה, אני לא בטוח לאן הוא הולך, ויש שמים שאתם תגידו, וואלה, אני אף עליו. אז זו המערכת היחסים שיש לנו עם כתיבה, אז כשאני מתחיל לכתוב נושא או רעיון חדש, אני מנסה להתחייב אליהם לחודש. כלומר, אני מראש מגדיר ביני לבין עצמי תקופת זמן שבה אני מתחייב לסיפור. לא משנה כמה רעיונות יעלו לי. אני אכתוב אותם באיזה קובץ וורד נפרד, ובאיזה תזכיר כזה בטלפון, באיזה גוגל קיפ, ואניח אותם בצד. לא משנה כמה אני מרגיש בשבוע האחרון שהרעיון שלי מאפן פתאום, כי לפעמים זה מרגיש ככה. אני הרבה פעמים כשאני כותב, אני אומר, וואלה, אני חי בסרט, מי רוצה לקרוא את זה בכלל? גם אם המחשבות האלה עולות לי, אני נשאר עם הסיפור ועם הרעיון בתקופת הזמן שהגדרתי. אני לא רוצה להגדיר שנה, אני אגדיר חודש, שלושה שבועות. בשלושה שבועות האלה אני אכתוב באופן קבוע, לא בהכרח באופן יומיומי, אבל באופן קבוע, ואני ארצה ליצור את התנועה הזו, כדי, רק ככה אני אבין מה יש לי באמת בידיים. שבוע זה לא מספיק, שנה זה יותר מדי להתחייב, אני לא אומר כמה זמן לוקח לכתוב ספר, אני בא להתחייבות. אז אם אני אומר, אוקיי, הרעיון הזה מעניין אותי מספיק, אני מגדיר חודש מראש, ככה אני עובד, שבו אני מתחייב לרעיון, אחרי חודש נבחן יחסנו לאן ונחשב מסלול מחדש. יכול להיות שאני אגיד, וואלה, הרעיון הזה מדהים, אני לא צריך לחשב בכלל, כי אני נמצא בתוכו ואני ממשיך, או שאני אגיד, וואלה, זה לא עבד לי, אבל בזמן הזה עלה לי רעיון אחר שאולי כדאי לבחון. אבל הרבה פעמים קורה לנו, להרבה מאיתנו, שאנחנו מתחילים רעיון, זונחים אותו. מתחילים רעיון, מזונחים אותו, ויש לנו המון המון התחלות של דברים, המון המון קצוות פתוחים. זה לא דבר בריא בהכרח, כי על אף שאנחנו מאמנים את השריר, שזה דבר מאוד בריא, את שריר הכתיבה, אנחנו לא מצליחים ליצור איזושהי תנועה סיפורית. ואני חושב שהתנועה הסיפורית היא גם איזשהו, לא בהכרח שריר, אבל זה, אנחנו לומדים מכך המון. אנחנו לומדים המון מהתנועה הסיפורית שאנחנו יוצרים. אז בעיני הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ועוד שאלה שואלים אותי המון זה, האם יהיה נכון לכתוב שני רעיונות, או לכתוב שני נושאים במקביל? אני חושב שאפשר הכל. אני אשתף רגע מהנקודת מבט שלי, אני תמיד ממליץ להתמקד רק בנושא אחד. מגיעים אליי הרבה כותבים שכותבים כמה רעיונות במקביל. מגיעים אליי כותבים לתהליכי ליווי, אומרים לי, נבוא, בוא נכתוב שני ספרים במקביל. אתם יודעים, בסוף הכתיבה היא שלכם. אני תמיד אומר, אף אחד לא יכול להגיד לכם מה נכון עבורכם. תהליך הכתיבה הוא מאוד אישי ואינדיבידואלי. אבל בתפיסת העולם שלי, אני חושב שזה בלגן אחד גדול. גם ככה אנחנו, יש לנו כזו צלילה למים העמוקים להבין מי הדמויות ומי הגיבורים ומי העלילה ומה העלילה ומה התפקיד של העלילה ומה התפקיד של העולם בסיפור. אתם יודעים, העולם משחק תפקיד, זה יכול להיות עולם חיובי או עולם שלילי עבור הדמויות. ומבחינתי, גם ככה הרבה מאיתנו כשאנחנו כותבים ספר אחד, אנחנו לא מספיק נכנסים לעומק ושואלים את עצמנו את השאלות. אז כשאנחנו כותבים שני ספרים, זה מבחינתי מתכון לבלגן. עכשיו יכול להיות ששני הרעיונות נפלאים, אבל אז הייתי מתחיל במה שאמרתי קודם, הייתי לוקח את, הנושא, את אחד מהם, גם אני לא יודע מה לבחור, בואו נפסיק לשחק, כי אילן אנחנו בקרב מול הזמן, יש לנו מספיק זמן לכתוב, רגע, בואו נתחייב לרעיון אחד, ניתן לו חודש, או חודש נבחן איפה אנחנו עומדים, אם אנחנו מאוד אוהבים את המקום שאנחנו נמצאים בו, נמשיך, אם אנחנו לא אוהבים, נעבור לרעיון השני, הרעיון השני לא בורח לשום מקום, אני פוגש המון קודים שכל הזמן באיזשהו מבחן מול הזמן, אני לא יודע למה, אנחנו לא במבחן מול הזמן, יש לנו חיים שלמים לכתוב, ואתם יודעים, אני האדם הראשון שיגיד בואו נקום ונעשה ונתחייב לכתיבה, אני לא אומר שלא, אבל רגע, הרעיונות לא בורחים. אני חושב שלכתוב שני רעיונות במקביל, זה יכול לפגוע בעומק של הסיפור, גם אם תכתבו סיפורים טובים, העומק ברמת התפאורה והדמויות, והעומק, והאפיון הפנימי והאפיון החיצוני, שאלות מאתגרות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. דרך אגב, יש פרק שלם על איך לכתוב דמות, שדיברתי לעומק על איך אני אוהב לבחון את הדמויות שלי. אלה שאלות עמוקות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ואז זה מוביל לדבר הבא. האם יש דבר כזה להתאהב ברעיון של הכתיבה שלנו? האם יש דבר כזה להתאהב בנושא? אז אני כן חושב שיש דבר כזה. לפעמים אנחנו יכולים להתאהב בנושא, ואנחנו לא רואים בעיניים. אני חושב שהדבר הזה הוא חיובי, אבל אנחנו צריכים לשים פה כמה כוכביות. אני אגיד בכנות שאף אני לא התאהבתי בנושא. אני אגדיר את איך אני מסתכל על זה. מבחינתי להתאהב בנושא, זה להזיז הכל הצידה, ולכתוב רק אותו. להגיד לעצמי, זה הרעיון הטוב ביותר שעלה לי אי פעם, זה קרה לי. אבל אני הרגשתי שההתאהבויות האלה הם כמו סטוצים חולפים. ההתאהבות עצמה ברעיון כתיבה, יכולה להימשך שבוע, שבועיים, חודש. ואז אנחנו כבר מתרגלים אליו. זה ממש כמו התחלה של זוגיות, שהכל פרפרים פרפרים, ואחרי תקופה, זה כבר הרבה יותר סטדי, זה הרבה יותר יציב. עדיין הפרפרים קיימים, כן? אני מאוד מאמין באהבה. אבל זה נראה קצת אחרת. אין את הפרפרים האלה של ההתחלה. אז אני מכיר הרבה כותבים שהתאהבו ברעיון, ואז ירד להם ושמו אותו בצד. זה טבעי לחלוטין. מבחינתי, זה טבעי לחלוטין. אני, קרה לי שהתאהבתי ברעיון לשבוע שבועיים, בגלל זה אני מכיר את התחושות של הירידת מתח הזו סביב רעיון. אז רק תבינו שזה דבר טבעי. לא משנה כמה הרעיון טוב, אתם לא יכולים להישאר מאוהבים בו למשך חודשים רבים. אני לא פגשתי עליהם את הכותב או הכותבת שנשארו מאוהבים ברעיון במשך תקופה כל כך ארוכה עד שהם סיימו לכתוב את הספר. זו מערכת יחסים בינינו לבין הסיפור, הרבה עליות וירידות, לא מעט. אז תזכרו, יכול להיות שאתם מתאהבים ברעיון, ואז פתאום יש ירידת מתח. זה האתגר שלנו בתור כותבים, להמשיך ליצור תנועה, להמשיך לכתוב, להמשיך להתקדם. כי שוב, זה בדיוק הרעיון של לזנוח, זה בדיוק הרעיון של להתחייב לרעיון. אז גם אם אתם מתאהבים ברעיון, לא, אני והרעיון הזה חתונה קתולית לנצח, עדיין תיצרו ביניכם לבין עצמכם איזושהי מחויבות של, אוקיי, אני נותן לרעיון הזה חודש, אני יודע שאני מתאהב בו, אני יודע שאני גם יכול קצת פחות לאהוב אותו בהמשך, אבל תנסו לא להתאהב יותר מדי ברעיונות שלכם, כי כל שאנחנו מתאהבים יותר, אנחנו, אני חושב שזה דבר חיובי, כן, אני תמיד מועדת רגש, ולהתלהב, להתלהב, ההתלהבות נפלאה. אבל הרבה אנחנו מתאהבים יותר מדי, ואז מתאכזבים יותר מדי. וזה לא דבר שאנחנו רוצים שיקרה, להתאכזב מרעיונות כתיבה. אז אנחנו רוצים להבין שזה בסך הכל רעיון, אחד מיני רבים שיש לנו, יכול להיות שהוא הרבה יותר טוב מכל רעיון אחר שעלה לנו. עוד מעט אני גם אשתף ברעיון הכתיבה הכי טוב שאני נתקלתי בו, לא שלי, של סופרים אחרים, ישראלים. אבל מבחינתי, אני חושב שזה בריא להתאהב ברעיון, זה מראה שאנחנו בתשוקה ובפן ובכיף, וזו המטרה של הכתיבה בסופו של דבר, אבל תזכרו שאחרי כל התאהבות יש גם קצת ירידת מתח, אז תזכרו שזה חלק טבעי לחלוטין מתהליך הכתיבה. מה הופך רעיון לרעיון טוב? כלומר, מה מגדיר רעיון כרעיון טוב וכרעיון לא טוב? אתם יודעים, אני לא חושב שהספרים הכי טובים שקראתי, או הסרטים הטובים ביותר שקראתי, בהכרח היה בהם את הרעיון הכי טוב. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר מה שהופך סיפור לטוב, זו דרך הבאה. התיאורים, הדיאלוגים, קו העלילה, המסע של הגיבורים, הדמויות העגולות. אני חושב שזה באמת מה שהופך רעיון לרעיון טוב. אני לא בטוח שהסיפור עצמו, כלומר, ברמת הרעיון הבסיסי, זה מה שהופך לספר לספר טוב. אז מבחינתי, רעיון טוב זה רעיון שאני מרגיש איתו נינוח. רעיון טוב זה רעיון שאני מרגיש שיש לי מה להגיד לגביו. וזה קצת חוזר לנושא הראשון שדיברתי עליו, של איך אני יודע אם נושא הכתיבה מעניין. זה מבחן אינדיבידואלי לחלוטין. מהו רעיון טוב עבורי? מה שיהיה רעיון טוב עבורי, לא יהיה רעיון טוב עבורכם ברוב המקרה. אתם יודעים, הרבה פעמים מגיעים אליי כותבים, ואומרים לי, תשמע, נבוא, לא קראתי את הספר שלך. מה לי ולעודו? עכשיו, אתם צודקים. מה לכם ולעודו? אבל אם אני אגיד לכם שרוב האנשים שקראו את הספר עד היום, מה להם ולהודו? אם אני אגיד שרוב האנשים שקראו את הספר עד היום, לא היו בהודו מעולם. אז אפשר להסתכל על זה כאוקיי, הספר הזה, הספר הראשון שלי הוא רעיון טוב רק עבור מי שהיה בהודו. לא בהכרח. מבחינתי, הספר הזה הוא ספר הרפתקאות לכל דבר. אני לא אגיד, לא קראתי המון הארי פוטר, אבל אני לא אגיד, אני לא אקרא הארי פוטר כי אני לא אוהב קסמים. אתם מבינים את הכוונה שלי? אפשר לדבר ברמת הז'אנר, אני לא אקרא שר הטבעות, כי אני פחות אוהב ספרי פנטזיה. אוקיי, זה הגיוני. אבל מבחינתי, מה שאני בא להגיד בסופו של דבר, זה שהרעיון הטוב הוא שלי. אני שואל את עצמי אם הרעיון הזה טוב בעיניי. לא בעיני אחרים. הרבה פעמים מגיעים אליי כותבים, זו השאלה שמוציאה אותי מדעתי, ואני אדם די רגוע, הבנתם את זה לגבי. מגיעים אליהם רעיון. לא דיברנו מעולם, שולחים אליי מייל, אי נבוא, זה רעיון הכתיבה שלי, מה דעתך עליו? האם דעתי רלוונטית על הרעיון הבסיסי? עכשיו, גם תחשבו כמה בייסיק זה, זה קצת מבחן הנטפליקס. אתם מכירים את מבחן הנטפליקס? מבחן הנטפליקס, אתם נכנסים לנטפליקס, אתם בוחרים סדרה או סרט חדש לצפות בהם, וכתוב לכם על מה הסרט בשורה וחצי. כן, זה יכול לתת אינדיקציה ברמת הז'אנר אולי, או ברמת הדמות, אבל כמה אפשר לחדש בשורה וחצי? אז אני, תמיד ששואלים אותי את השאלה, נבוא, האם זה רעיון טוב? אני אגיד, נראה לי שכן, אני לא יודע, תגידו לי אתם. אז בואו לא נחפש חיזוקים מבחוץ לגבי רעיונות. לגבי כתיבה אפשר, לגבי עלילה אפשר, לגבי סיפור אפשר, לגבי דיאלוג אפשר. בואו לא נחפש לקבל חיזוקים לגבי רעיונות. אם הרעיון מרגיש לי good enough, בואו נתחיל. אם הוא מרגיש good enough, בואו נתחייב אליו. אם הוא מרגיש good enough, בואו נתמקד בו. גם אנחנו לא מאוהבים בו. בדרך כלל השאלה הזו מגיעה מחוסר ביטחון. כי אם אני מאוהב ברעיון דרך, אגב, זה חוזר הנושא הקודם שדיברתי עליו. אם אני מאוהב ברעיון הכתיבה, אני לא צריך לשאול אף אחד, אני יודע שהרעיון הזה נפלא. אבל אם אני בחוסר ביטחון הרעיון, אני מקבל חיזוקים מבחוץ. האם אני, וזה לא משנה כמה ניסיון יש לי, האם אני יכול להגיד לכל אחד מכם, האם הרעיון טוב או לא טוב? אתם מבינים את הכוונה שלי? הרעיון לא רלוונטי. הרעיון הוא רק התחלה, הוא רק ניצוץ. אנחנו מתחייבים לרעיון, מתחייבים לנושא, ומשם אנחנו תופסים כל מיני כיוונים לכתיבה. ככה הכתיבה עובדת מבחינתי. אז בואו לא נחפש חיזוקים מהסביבה לגבי רמת הרעיון. אם אנחנו, אתם יודעים, הרבה כותבים מגיעים אליי, אי נבוא, כתבתי דיאלוג, מה דעתך עליו? אני כמובן אביע את דעתי. אבל על רעיון, אני לא חושב שמי, זה צריך אינדיבידואלי, אני לא חושב שמישהו יכול להביע את דעתו, כי גם כשאתם רואים רעיון בדמיון שלכם, כשאתם תספרו לי את הרעיון, אני אראה אותו בצורה אחרת בדמיון שלי, תזכרו את זה. אז אתם משליחים עליי את הדמיון שלי כרגע. בדמיון שלי יכול להיות שהרעיון, שספר על מלחמת העולם השנייה, לא רלוונטי, כי אותי לא מעניין את מלחמת העולם השנייה. אתם מבינים את הכלל אני לוקח את זה? אז אם הרעיון מרגיש לכם good enough, אז הוא בהחלט good enough ליצור איזושהי התחייבות אליו. אני רוצה לדבר על הנושא האחרון שאני אדבר עליו. ניסיתי לחשוב ככה לפני שקלטתי את הפרק, ואתם יודעים, בדרך כלל אני לא חושב ומתכנן יותר מדי, אבל דווקא בגלל שאני ידעתי שאני מדבר על רעיונות ונושאים לכתיבה, שאלתי עצמי, מהו רעיון הכתיבה הכי טוב שנתקלתי בו? של סופרים אחרים כמובן, אני מוציא את עצמי במשוואה, אז אני רוצה דווקא להסתכל על סופרים ישראלים. רעיון הכתיבה הטוב ביותר שאני נתקלתי בו בחיי הוא בדולינה, של גבי ניצן. יצא לפני יותר מ-20 שנה, מי שלא יודע, בדולינה זה הספר הנמכר ביותר בישראל אי פעם, הוא יער על ידי השחקנית הילד זורר. אני יודע שהוא מחר, לפי הסיפורי, הוא מחר כרבע מיליון עותקים, שזה באמת הספר הכי נמכר בישראל אי פעם, הוא יצא בידיעות. יצא ספר המשך, שהוא גם לא רע בכלל. וזה רעיון מאוד מיוחד. בעצם מה שגבי ניצן, גבי ניצן בתקופה הזו גר בהודו. ספר הזה לא מתקיים בהודו, רק ההתחלה שלו. בתקופה הזו גבי ניצן גר בכפר בשם דרמסלה, בצפון הודו. בכפר הזה אני כתבתי את שני הספרים הראשונים שלי דרך אגב. והרעיון הסיפורי, זה לא סיפור אמיתי כמובן, זה שמישהו, גבר ישראלי שגר בהודו, פוגש אדם שמציג את עצמו כמלך בדולינה, זה איזושהי ממלכה שגבי ניצן המציא, שנמצאת איפשהו, מה שאני זוכר, באירופה, ליד פורטוגל, ממלכה עצמאית כזו של, אני חושב, כמה אלפי תושבים, והבחור הזה אומר לו, תקשיב, אני והמלכה של הממלכה, מתחילים להגיע לביקור מלכותי בישראל. ואנחנו נשמע, הבחור הזה שהם פוגשים הישראלי, הוא היה עיתונאי לשעבר, שגם גבי ניצן היה עיתונאי. והם מבקשים ממנו להצטרף אליהם בביקור המלכותי, ולתעד את הביקור, לכתוב על הביקור. וכל הרעיון של הספר זה שאין באמת הוכחה שהמלכה הזו קיימת, אבל הבחור הזה, המלך בדולינה, מתנהג כמו מלך. וכשהוא מתנהג כמו מלך, אז הדברים מגיעים אליו הרבה יותר בקלות. זה איזשהו ספר על אמונה פנימית, של אם אני מרגיש מלך, אנשים יתייחסו לי כמלך. אין הוכחה בספר שהממלכה הזו קיימת באמת. וזה ספר נפלא, זה ספר מסע, הוא קורא בהודו ובישראל, ויש חלק בסיני. בעיניי זה ספר מאוד מאוד יוחד, די קצר, אבל הרעיון הזה, בעיני, אותי מאוד מאוד תפס. ואני חייב להיות, כן, אני קראתי את בדולינה רק אחרי שהספר השני שלי יצא לאור. בשלב די מאוחר של חיי. וזה ספר שהשפיע עליי המון.
ואני אפילו שמח שגיליתי אותו בגיל מאוחר, כי הוא גרם לי להאמין אפילו יותר בכתיבה, אפילו יותר ממה שהאמנתי, כי האדם שהוציא שני ספרים שדי הצליחו, אז כמובן, הוא זכה להמון הצלחה, ולגבי ניצן יש ספרים נפלאים, דיוטי פרי ופרי, אני מאוד מאוד אוהב את גבי ניצן כסופר, אבל מבחינתי הרעיון הזה, הוא מאוד מאוד מיוחד. עכשיו תראו מה קורה, כרגע למי שמאזין. חלק גדול מכם, ישמעו את מה שאמרתי ויגידו, כן, הרעיון הזה זה הרעיון הכי טוב ששמעת, וחלק מכם יגידו, וואלה, זה רעיון טוב. חלק מכם יגידו, וואלה, אם נבוא אמר, אני אקרא. חלק מכם יגידו, לא שכנעת אותי. זה בדיוק מה שאני בא להגיד. רעיון כתיבה הוא אינדיבידואלי לחלוטין. כמה שהספר הזה מחר, ומה דעתי עליו, לא רלוונטית, האם אתם תהנו או לא תהנו, וזה בדיוק מה שאני בא להגיד על רעיון כתיבה. מבחינתי, רעיון הכתיבה הוא ניצוץ. מה אנחנו עושים עם הניצוץ הזה? זו השאלה. עכשיו, לכולנו יש המון המון ניצוצות, יש לנו המון המון רעיונות. אבל אם אנחנו לא עושים שום דבר עם הניצוץ, אנחנו יכולים, אתם יודעים, לשבת ליד הסיפור הזה, הסיפורים, הרעיונות, הנושאים, במשך המון זמן בלי לכתוב, ובלי ליצור את התנועה שאנחנו רוצים ליצור. דרך אגב, האם זה כישלון, אם אני אתחייב לנושא חודש, נכתוב, 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 ולא יצא כלום, אני לא יכול לראות את זה ככישלון, כי התפתחתי כסופר, הבנתי, אוקיי, בסוג הזה אני פחות נהנה, בכיוון הזה אני פחות נהנה. עבדתי, אימנתי את השריר, כלומר, תזכרו שהכתיבה היא לא בהכרח תמיד סיבה ותוצאה. היא תנועה. ורובנו, רוב מי שמאזין לפרק הזה, הכתיבה כנראה מלווה אותו לא מעט, וכנראה תלווה אותו לא מעט בשארית חייו. אז בואו לא נחפש את הכתיבה, שוב, נכון, אנחנו רוצים לנהל את הזמן שלנו, וכולנו אנשים עמוסים, וזה יכול ליצור תחושת אכזבה, אבל כל תנועה היא תנועה. גם אם אני מתחייב לרעיון, הרבה כותבים מפחדים להתחייב לרעיון מהפחד לאכזב את עצמם. אבל מבחינתי, אני חושב שעל אף האכזבה הזו, וגם אני התאכזבתי מרעיונות מסוימים, היו רעיונות שהתחלתי לכתוב אותם, ואחרי חודש הבנתי שוואלה, הרעיון הזה לא כזה מדהים. ברור שהתבאסתי, אבל יצרתי תנועה. ואני מאמין, כמו כל דבר בחיים, הכתיבה היא תנועה, והיא כנראה עבור רובנו, כאן כדי להישאר בחיים שלנו. אז אני מקווה שככה, נתתי לכם כמה זוויות שונות להסתכל עליהן, בכל מה שקשור לנושאים לכתיבה ורעיונות לכתיבה, ואיך לפתח רעיון, וכמה להתחייב אליו, ואולי לקרוא את בדולינה על הדרך, שזה ספר נפלא בעיניי. וזהו, אני מאחל לכם המשך יום נפלא. בואו נמשיך לרדוף אחרי חלומות הכתיבה שלנו, גם אם לוקח קצת יותר זמן ממה שציפינו, רק ליצור את התנועה. ואנחנו ניפגש כרגיל, בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה. הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.